שלוש הפרשיות האחרונות שקראנו בתורה, פרשת וישב, מקץ וויגש, עוסקות בנושא המטלטל, אם אפשר לקרוא לזה בלשון של היום, יוסף ואחיו. ועומדת בפנינו התמיהה הגדולה, איך קורה דבר כזה שבין אחים למשפחת בית יעקב, בני אברהם, יצחק ויעקב, קנאה כזאת חמורה, ויקנו בו אחיו ולא יכלו לדברו לשלום, ואחר כך שנאה, ואחר כך מעשים כאלה חמורים, מוכנים להרוג אותו, מוכרים אותו. לא מובן. אלה שבטיה. אלה הדמויות שעליהם אנחנו מתחנכים. והקושי הוא היום, הוא היום ונורא. קושי מאוד מאוד גדול. מצד אחד אנחנו בטוחים שאנשים, שהשבטים הם צדיקים, הם אנשים בעלי מידות, אנשים מתוקנים עם כוחות עצומים, השורשים של האומה הישראלית. והנה איך קורה דבר כזה, זה ממש, אין מילים, אי אפשר להסביר את זה. המהר"ל בפרק כ"ה בנצח ישראל אומר, אחרי שהוא מדבר בהתחלת הפרק על החיוב והצורך שיש שלום בתוך ישראל, ושזה הכרחי בעיקר בתקופת הגלות, כי אחרת אין לנו כוח, איך אנחנו יכולים לעמוד בפני האומה, בפני כל האומות שעומדות בפנינו, רק על ידי שאנחנו נהיה מאוחדים. ואיך קורה שיש פירוט? והוא אומר, וכבר נשאלנו על זה מן האומות, באומרם כי אתם אומרים כי ישראל הם האומה הטובה, ואם כן, איך משתוקקים אל הרע תמיד? ולא שהם חפצים ברע למתנגדים להם בדתם, רק כי אותו אשר הוא אמיתו, עמו בתורה ובמצוות, מבקש רעתו ולא טובתו. והתורה אמרה, ואהבת לך כמוך. כלומר, הגויים שואלים אותנו את השאלה הזאת. איך יכול להיות? ואותו, הוא אומר דברים עובדתיים, כבר נשאלנו על זה מן האומות, כלומר המהר"ל כאילו היה מפגש עם, עם איזה מישהו מהאומות או מישהם, והם אומרים את השאלה הזאת. ואולי אתם מפרשים אשר הוא כמוך במעלה ובמדרגה, את אוהב אותו, וכל אחד רואה את עצמו שהוא יותר במעלה, ולכך אין צריך שיואב את האחר. עד כאן השאלה שלו. כל אחד חושב שהוא הכי טוב, והשני הוא פחות ממנו, ולא צריך לאהוב אותו, כי רק צריכים לאהוב את מישהו כמוני, אבל מי שפחות לא צריך. ומוסיף המהר"ל, ושאלה זאת היא שאלה קדומה מן האומות על ישראל. ובאמת דבר זה הוא גנאי נגד האומות. כלומר, זה בושה. בושה בפני האומות. כאשר תראה בכל האומות שאין מידה זאת נמצא אצלהם באותה, אני מוסיף את המילים, באותה חריפות. ומה עונה המהר"ל? הוא אומר, וזאת תשובתנו על דבר זה. מה שאין האומה הזאת באהבה אחד עם אחיו, זה הוא עצם הגלות. זה כאילו גזירת הגלות, היא עושה את הפירוד בינינו. זה המהות של הגלות, זה הפירוד. היציאה לגלות, העונש של הגלות, הוא גם עושה קלקול באופי, במידות, וזה גורם שמחולקים זה מזה. שאם לא היו מחולקים, לא היה מקוים בהם הפיזור והפירוד. אותם שהם אחד ולב אחד להם, ויש להם לב אחד ביחד, אין כאן פיזור בין האומות. אז כאילו גזירת הגלות היא בעצם גורמת את את הפיזור, את המתחים, את הפירודים, את המחלוקות. זהו ענה לו. ממשיך המהר"ל ואומר, וישיב על זה, הוא ענה לה אותו הגוי, אותם הגויים, ששואלים את הדבר הזה, וישיב על זה, הדברים האלו בוודאי אירועים והגונים לקבלם, זה סביר שבאמת יכול להיות שגזירת הגלות גורמת דבר כזה, אבל זה היה, אם לא היה נראה דבר זה בשורש מחצב שלהם. כי כאשר היו בני יעקב 12, היו מקנים בצעיר אחיהם, לכתיב היקנו בו אחיו. מה תגיד על זה? זה לא היה בגלות. זה היו ביחד שישבו כל בני יעקב, כולם משפחה אחת. וגם אחר כך היה קורח ועדתו מקנים על כהונת אהרון. ולכך ראוי לומר שדבר זה הוא סגולה בכם. אבל היא סגולה רעה. זאת אומרת, זה טבע. זה טבע יהודי, כך הוא אומר הגוי, זה טבע יהודי שטבוע בעם ישראל מתחילת היותו ממשפחה, טבע של מחלוקות, טבע של קינה ושל שנאה, כך אומר אותו הגוי. ומה משיב לו המהר"ל? המהר"ל אומר, וישבתי, כנו, אבל צריך להסביר את הדבר הזה. שהוא סגולה בישראל, השטן הוא מגרה ביותר להרוס בית בנוי ממה שירוס בית מהורס. כלומר, השטן מתגרה בטובים. כמו שתמצא, שאמרו חז"ל, שהשטן מגרה בישראל עד שהיו רודפים אחרי עבודה זרה. וכל זה מפני שהשם יתברך אחד, הוא אלוקים להם, והם אומה יחידה. ולכך, כיוון שהם בעלי השקפה הכי גבוהה והכי אמיתית והכי עליונה, לכך השטן הוא מגרה בישראל שילכו אחרי עבודה זרה. ולא כן העמים אשר הם לאלוהים אחרים. כי זה הגורם מה שישראל היו עובדים אלוהים נחר. דווקא בגלל המעלה שלהם, אז יש התגרות של השטן יותר, ובגלל זה עם ישראל הוא גם בענייני עבודה זרה, נכשל מאוד. מה אומר לו אותו הגוי? זה מסע ומתן שהגוי משוחח איתו והשיב, כי תשובה זאת היא זה דרוש. אתה אומר שזה זה לא פשט, אתה עושה פלפול, אתה אומר שזה לא סגולה רעה, זה בגלל שהם טובים אז יש להם גירויים יותר גדולים. כי כל זה, אני אומר, מה שהיו ישראל עובדים עבודה זרה, הוא עוד יותר רע. איך אתה בא לתקן הרע ביותר רע? כלומר, הוא התלונן למה עם ישראל הוא במחלוקות רבות, ובקינה ושנאה בתוכם. בא המהר"ל ואומר תשובה, אני גם עבודה זרה, הם לא בסדר. מה עזרת לי? עכשיו אתה אומר שיש להם שתי סגולות. גם הם מפורדים זה מזה, וגם הם יש להם נטיות לעבודה זרה. מה באמת אפשר להשיב? קושיה היא גדולה. צריך תשובה עוד יותר גדולה. זה לא כל כך פשוט. אומר המהר"ל, מודה, שיש לישראל כוחות גדולים. בגלל הכוחות הגדולים, גם הנפילות הן גדולות. זה הכל נובע מגדלות. זאת אומרת, כל כוח שיש לישראל, יש כל הכוחות. זאת אומרת, כל המידות, כל מידה ומידה שצריכה להיות שישנה בעולם, אצל ישראל זה בא בעוצמות גדולות מאוד. ובגלל הגדולה שלהם, אז יש גם נפילות. והנפילות הן מאוד מאוד גדולות. זה בערך מהלשון שאנחנו מכירים בדברי הרב, בספר אורות. אנחנו גדולים, ולכן גדולים משוגותינו, אבל גם אחר כך תהיה גדולה ישועתנו וגאולתנו. הכל אצלנו בגדלות. כלומר, עם ישראל מצד, יש לו טבע עליון אלוקי, של ההשגות גדולות מאוד בשל אמונה, ובגלל הגודל שלו, בגלל ההשגות שלו, פה ההתמודדות, בגדולה הזאת, פה ההתמודדות, שכל אדם בעולם יש לו בחירה חופשית, וכגודל האדם, כן, כל מי שגדול מחברו יצרו גדול עימנו. כי הכוחות גדולים, אצל הגדולים הכוחות הם גדולים, אז עם ישראל גדלותו, שבעצם אחד יש לו טבע של אחדות. אתה אחד ושמך אחד, ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ. זה טבע גדול מאוד של היחד. ומצד שני, כל אחד הוא בעצמו גדול. מפני שיש לו כוחות גדולים. אז כל אחד יש לו את הדרך שלו המיוחדת, ואת ההבנה שלו וההשקפה המיוחדת שלו. ועל כן, בגלל הגדלות, באים הפירודים. כי כל אחד מבין את הדברים בצורה עמוקה, הוא לא יכול לוותר על עמדותיו. כך אני מפרט את דברי המהר"ל, ובעצם גם הרב זצ"ל, בפרשת ויקנו בו אחיו, אומר הרב את הדברים באופן דומה, בסגנון המיוחד כמובן של הרב. ויקנו בו אחיו, אמר רב אבר מחסיה, אמר רב חמה בר גוריה, אמר רב, לעולם אל ישנה אדם בנו בין הבנים. שבשביל משקל שני סלעים מילת שנתן יעקב ליוסף, יותר משאר בניו, נתקנו בו אחיו, ונתגלגל הדבר, וירדו אבותינו למצרים. אומר הרב, ליעקב, יעקב אבינו, הגדלות רוחנית, יעקב אבינו, מידתו עליונה, יעקב נקרא ישראל, יעקב היוותר יעקב לבדו, כבר אמרו חז"ל ש... אז ההסתכלות שלו הייתה מאוד מאוד שכלית גבוהה. הוא אומר שמסתכלים באופן השכלי, לא על פי הטבע של הרגשות ורגשות הנפש, אז עושים הבחנה בין הבנים, זה יותר מוצלח, זה פחות מוצלח. הטבע של הנפש אוהב את כל הילדים בשווה. כלומר, המידות, יש כאן כאילו מאבק בין המידות לבין השכל. ועם ישראל, והכוחות הם גדולים, וצריכים בעם ישראל להופיע כל הכוחות בצורה יותר שלמה, אז הכוח של ההתנגדות לשכל הזה שהוא עושה אפליה כאילו בין הבנים, בא מצד, בא כנגד זה התנגדות של קנאה, שלא, אין מקום לעשות את השינויים האלה. ובאופן כללי מסביר הרב, הרעיון הזה כן, הרעיון של עם ישראל, הקדוש ברוך הוא נתן תכונות גדולות מאוד, שכל המידות תהיינה בגדלות. ואדם גדול, אז הוא גם שמח בגדלותו. אז הוא גם מכיר במיוחדות שלו. ועל יד גדלות באה גם גאווה. אדם מאוד עמוק, אז יש לו עמדות מיוחדות. והוא לא מוכן לוותר עליהם, כי הוא העמיק בהם, הוא הגיע בהם לאיזה דרך, הוא סלל לעצמו איזה דרך מיוחדת. ועם ישראל, כל אחד ואחד, יש לו את ה... לכל אחד הוא כוכב, כן? הישראל משולים לכוכבים. כל אחד יש לו את האישיות המיוחדת הגדולה שלו, מה שאין כן, אומר הרב, אצל הגויים אין כל כך את המיוחדות הפרטית של כל אחד ואחד. ישראל, יחד עם ה... את טבע המאוחד הזה שבאומה, יש גם טבע מיוחד לכל אחד ואחד. כל אחד הוא, יש בו ייחודיות שונה מהשני. הוא בא לבטא איזה דרך מיוחדת בעבודת השם. השגות מיוחדות, הבנות מיוחדות, רגשות מיוחדים, הכל מיוחד וגדול. אז זה שונה. אז זה יוצר מתחים. אז זה יוצר חילוקים בגלל הגדולה. כלומר, הגדולה עושה את הקשיים. והמהר"ל מסביר את זה לגוי, והגוי אומר, אז שלא יהיה יפול שכרכם בהפסדכם, אם אתם, הגדולה הזאת, שאתם כל כך משבח אותה, שבגלל זה באים גם הגדולה של הנפילות, אז שלא יגורם הדבר הזה שבסוף אתם תהיו נפסדים. אבל זה עניינם של ישראל. זו אותה תשובה גם שהמר"ל אומר, כפי שאמרתי, וגם הרב, הכל בגדול, באופן גדול. ולכן גם צריכים ירוקים גדולים. ולכן יש התמודדויות גדולות עם מירוקים של האומה, שעוברת מירוקים בגלות ראשונה וגלות שנייה, בגלל הגדלות שלהם שצריך לסדר אותה, שתהיה בנויה באופן הנכון, לסדר את האיזון ואת התיאום בין הכוחות השונים, ושלא לוותר על שום כוח מצד אחד, ומצד שני למצוא את התיאום שכולם ימצאו איזה דרך לעבוד ביחד, כל אחד יבטא את הייחודיות שלו, וכל אחד ישלים את התמונה השלמה של ההופעה של האומה, לא כתשטוש דעות, כן. לא מין, כשיש חולשה, כשיש כל אחד מוותר לשני, אז הדעות הן לא עמוקות. אבל כשכל אחד יש לו את עמדתו ואת דעתו, ואף על פי כן הוא מבין שיש מקום לעוד עמדה ולעוד דעה. זה היכולת הזאת למצוא את האיזון בין הכוחות. זה בעצם עניינם של ישראל, זה עניין של בעצם השדור שלנו. אני דימרתי כמה פעמים, לפעמים צריכים לדכא כוח אחד, אז מדכאים את שאר הכוחות, כי אפשר לדכא כוח הזה בלבד, כמו שבטיפול רפואי, אז רוצים לדכא את המחלה, אז אדם נחלש לגמרי, גם בכוחות הטובים שלו. אבל המגמה עתידה, המגמה של... היא צריכה להיות כזאת, והיא תבוא ותהיה כזאת, שעם ישראל באמת יופיע עם כל הכוחות שלו, אבל ימצא את הדרך, איך שבאמת כל כוח יופיע בלי שהוא פוגע בכוח אחר, ונותן מקום לכל הכוחות. זה צריכה, זה אחרי שכל כוח בעצם מגיע לשלימותו ולבירורו, אז הוא לא כל כך כבר חושש מי שכוחות אחרים הם יפגעו בו, כי הוא כבר איתן. אז כשכל הגוונים מופיעים בצורה שלמה, אז מתאפשר את האפשרות לאחד את כל הגוונים ביחד. זאת אומרת, הגויים נשארים בתפיסתם שהם רואים אותנו חלוקים גם היום. השאלות שהזכיר המהר"ל, זה נעצר שם בכורח. אבל אנחנו הרי יודעים שאחר כך עם ישראל נחלק לשתי ממלכות. ואחר כך בנה בית מקדש השני, ובית המקדש השני נחרב בגלל שנאת חינם. והנציב עומד בהקדמתו לתורה ואומר שלא היה לא שהיו אז אנשים מקולקלים גם בעבודת השם, להפך, זה היה מצדיקות, מירת שמיים גדולה, משמירת המצוות, משמירה קיצונית כזאת, שכל אחד פסל את השני, לא אכל את השני, לכל אחד היה השגחה מיוחדת של כשרות, ולא שמח על השני, לכל אחד היה צורה מיוחדת של התפילה, והדרכים האחרות היו בעיניו פסולות, והמחלוקת הזאת היא החריפה והגיעה לשנאת חינם והיא החריבה את ביתנו. ולא נגמלנו מזה. וזה עניינו של הדור שלנו, דור החזרה לארץ ישראל. בשביל זה באה הגלות, למרק אותנו ולתקן את כל ה... עוצמות האלה שהם הופיעו בצורה מופרזת, העוצמות של הכוחות, ונחזיר אותנו אל המסלול הנכון. אנחנו באמת גדולים, יש לנו באמת כוחות גדולים, לא צריכים לוותר על שום כוח שיש בתוך הנפש, על גודל אהבה וגם השנאה שהיא צריכה להיות כמובן במקום הנכון למה שצריך לשנוא. לשנוא את הרע, לשנוא את הדברים השליליים. לא בגלל ששונאים דבר שלילי אצל אחד, אז שונאים אותו לגמרי. אפשר לשנוא, צריך לשנוא רק את הצד השלילי ולדעת לאהוב את הצד החיובי. לדעת לעשות את הניתוח הנכון, ההסתכלות הנכונה, לעשות הבחנה מאוד מאוד ברורה בין מה שטוב ובין מה שרע, לקרב את הטוב ולרחק את הרע, ולא לרחק את הרבה דברים טובים בגלל שרוצים לרחק רע מסוים. זה העבודה שלנו. איך עושים את זה? בראש ובראשונה אנחנו בתוכנו מבינים את הדבר הזה. אם אנחנו מתבוננים בדרך התיקון, לא להחליש את הכוחות, כמו שהרב מדגיש את הדבר הזה, אסור של באומות אחרות, אז כדי שיהיה אחדות, אז יש תשטוש הדעות ויש חולשה כזאת וותרנות. לא זה הכוונה. הכוונה, כל הכוחות, אבל בהרמוניה נכונה. לדעת כל דבר את הגבולות הנכונים שלו, בלי להחליש שום כוח. אז אם אנחנו מסתכלים על, אנחנו בעצמנו, בונים בעצמנו בתוכנו את ההסתכלות התפיסתית הזאת, אנחנו יוצרים אחדות. הזכרתי כבר כמה פעמים, אברהם אבינו, חז"ל אומרים לנו, אחות לנו קטנה, זה אברהם אבינו, שהחה את העולם כולו. אברהם אבינו איחד את העולם, כמי שמאחה את הקרע. כלומר, העולם היה קרוע, מרוחר, ואברהם אבינו חיבר את כל העולם. איך הוא חיבר את כל העולם? אברהם אבינו, הוא גילה שהעולם אחד בתוכו, שיש ריבונו של עולם אחד, וכל העולם כולו הוא בריאה של הקדוש ברוך הוא. אז בתוך תוכו הוא ייחד את העולם, וזה עושה אחדות. שאברהם אבינו, שיש מישהו בעולם שהגיע להכרה הזאת, שיש השם אחד בעולם, ואין עוד מלבדו, וכל הבריאה כולה היא בעצם אחת, כי נבריאה על ידי בורא אחד, וכולם בעצם שייכים זה לזה. הוא יחי את העולם בתוכו. כיוון שהוא יחי את העולם בתוכו, העולם נהיה אחד במובן מסוים. יש בעולם כבר תפיסת עולם כזאת. זאת אומרת, ברגע שאנחנו מכירים, מבינים את הצורך באחדות, ומבינים שהאחדות הזאת צריכה להיות אחדות כזאת של שלימות. והרב באמת מדבר על זה, תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם. אומר הרב, תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם, פירושו של דבר שמרבים שלימות. לא שכל שהם מבטרים אחד לשני וכל אחד מתאים את עצמו עם האחרים, אלא כל אחד מבטא את ה... דרך המיוחדת של עבודת השם שהוא מחדש, ועל ידי זה עבודת השם מופיעה בכל שלימותה. זה מרבים שלום. השלום זה השלימות. כלומר, לא טשטוש, אלא איחוד, איחוד של כל הגוונים. אז ברגע שאנחנו מבינים את זה, ואנחנו מבינים שהמחלוקות יש להם גם תפקיד, אז החומרה שלהם מתרככת. אנחנו מבינים שהמחלוקות האלה הן באות כדי באמת מצד התכונה של הרצון כל אחד לבטא את עמדתו המיוחדת ואת המסירות שלו לתפיסת העולם שלו, מבינים שיש מקום לעמידה כל אחד על עמדתו, כמובן בלי השוליים הלא טובים, אבל על כל פנים, גם אם זה בא עם השוליים, יש לזה איזה תפקיד. אז ברגע שמבינים את זה, שיש כל הדעות, יש להם מקום, יצרנו כאן אחדות. וזה אחר כך מתפשט. חז"ל אומרים שיעקב אבינו ראה את העגלות, אני עובר לנושא אחר. ותחי רוח יעקב אביהם, בהתחלה הוא לא האמין להם. אבל הוא ראה שעגלות. אז אומרים לנו חז"ל, זכר שכשיוסף, כשהוא נפרד מיוסף, הם עסקו בפרשת עגלה ערופה. ויוסף שולח לו את הרמז אני עוד בסוגיה. עברו אומנם 22 שנים, אבל אני עוד בסוגיה. פעם קראתי השגת אריה, הוא ביקר את במשפחת חי מוולוז'ין, הוא היה עוד ילד קטן. והוא היה עושה גלות ועבר ממקום למקום בקרץ ההורים. אז הוא שאל אותו, מה בין פער יום הכיפורים לפער אליהם דבר של ציבור? ובינתיים באו אנשים, הפריעו לשיחה. והוא כבר לא המשיך עם הילד. אחרי ככה הוא חזר בדרך שלו, הוא שאל, נו, אז אמר לו, בן הבדים. שאלו, נו, מה אתה עונה על מה ששאלתי אותך לפני חצי שנה שהייתי פה? אז הוא אמר, בן הבדים. פער יום הכיפורים, זה, אז דם נזרק בן הבדים. ופער של הדבר של ציבור, זה רק בחוץ, זה לא בן הבדים. זה ההבדל. הוא היה בן 5 או 6. החיבור הזה, כששוקים, שקועים בתורה, חז"ל רוצים לתאר לנו מי היו יעקב. אז הוא רואה את הגלות, אז הוא, הוא כן, אז החידושים שאמרנו בעניין עגלה ערופה, זה גם קשור ממה שקרה, אז הוא בעניינים. טוב. אז ותחי רוח יעקב אבינו, הוא בתורה, הוא בשקוע בלימוד, הוא יודע את הסוגיה שדיברנו, אז ותחי רוח יעקב אבינו. אבל אדם מישראל הוא אדם של תורה, שחי לו את חיי התורה. וכן, חז"ל אומרים לנו כאן שאת יהודה שלח לפניו, להקים לו בית מדרש. כמובן, צריכים ללכת למקום אחר, איפה אנחנו נלמד? צריכים בית מדרש, זה הדבר הראשוני שצריכים לעשות. אז ברוך השם, אני שמעתי שהשבת הזאת הייתה שבת שיפה של לימוד, ואמש בליל שבת, בית המדרש שקק חיים, זו שמחה גדולה מאוד. אנחנו נמצאים באמצע תקופת החורף, זו תקופה שאין התורה נקנית, חז"ל אומרים, אלא בלילה. הלילה זה זמן שהוא ככה מעל המציאות. והתורה היא מעל המציאות, אז מקומה בעיקר לימודה בלילה. החורף הוא כמו הלילה ביחס לשנה, יום ולילה, הקיץ הוא יום, והחורף הוא הלילה. זו תקופה שבה העלייה בתורה היא נעשית בצורה יותר גדולה. ואנחנו באמצע תקופת החורף. אז אנחנו התחלנו עכשיו, אחרי חנוכה, עוד מהלך מחודש של מוסיף והולך. ותורה נקנית בשקידה. שקידה בליל שבת ושקידה במוצאי שבת וביום ראשון בבוקר והכל עניין של התרגלות. מתרגלים, אז עולים בקודש וברוך השם אני מזרז לזריזים שכמותכם ירבו בישראל. ואני רוצה לדבר על עוד נקודה. עוררתי את הדבר הזה בימי החנוכה. אמרתי, סיפרתי שקיבלתי מכתב שמסתם אני נשלח לכמה וכמה אנשים שבחורי בישיבת, באחת הישיבות, עוררו את המחשבה הזאת, את השיח הזה, שיש הרבה בחורים ישיבות תיכוניות שמסיימים את הישיבה התיכונית ומתרחקים ופורקים מעול תורה ומצוות. וזה באחוזים גדולים. אני לא יודע כמה אחוזים, אבל תופעה הזאת היא כנראה קיימת, ומאוד מציבה ומאוד מעוררת את המחשבה. אחרי שדיברתי, הזכרתי את הדבר הזה, שאלו אותי אנשים, אחד שכמה פנים, כמה אנשים, שאלו אותי, מה אנחנו באמת יכולים לעשות בעניין הזה? איך אנחנו יכולים לעשות את ה... מסיים בעניין ומתקן את הדבר הזה. כמובן, הנושא הזה הוא צריך לעמוד לפתחם של המחנכים, של הרבנים, של ראשי הישיבות, לשקול באמת לראות את הסיבות ולראות איך כמה שאפשר לתקן. אבל מה אנחנו יכולים לעשות? אנחנו בחורי הישיבה, בתוך הישיבה שאנחנו עכשיו לומדים, לא ראשי ישיבות, לא רמים, מה אנחנו, בחורי הישיבה יכולים לעשות. אז אם אנחנו מתבודקים, מה בעצם הגורמים שיכולים להיות, שגורמים לתלמידים להתרחק? הם שם אומרים שהסיבות העיקריות זה מפני שתלמידים שואלים שאלות חשובות בענייני אמונה ולא מקבלים תשובות ברורות. וכששוחחתי עם תלמידים, הם אמרו, הם לא חושבים שזה הסיבה העיקרית. יכול להיות שגם סיבה, אבל לא הסיבה העיקרית. מה הסיבה העיקרית? יכול להיות שבישיבות התיכוניות יותר מלמדים ופחות מחנכים. אני לא משים באופן כללי, חס ושלום, אני יודע שראשי הישיבות והרמים משתדלים ועושים את כל המאמצים, וזה לא בא מאיזה פחות השתדלות ממה שצריך להשתדל. אני בטוח שכולם מאוד מאוד משתדלים. אבל יכול להיות שהדרישות הלימודיות של או גורמים אחרים, על כל פנים, ייתכן, יש להניח, שאם היו יותר עוסקים בפיתוח היחס לגמרא, שהגמרא תהיה המקצוע הכי אהוב. בצדק, כי באמת יש דבר יותר מעניין מגמרא, יותר מרתק ללמוד את הסוגיה ולראות את השקלוויטריה ואת הדיונים ואת הראיות ואת המסקנות. זה, אין ספר יותר מרתק מזה. זה השיא של ההנאה שיכולה להיות בעולם. אמרתי שהרב אחד הלך ברחוב, הוא ראה גוי שמן. אז הוא שאל, מאיזה תוספות הוא ישמין? לומדים תוספות קשה, אז זה נחת רוח, אבל ממה הוא? אמרו לו. צריך להגיע לזה שעל הגמרא זה משהו, גם מבחינת הקדושה שבלימוד, שאנחנו לומדים את דבר השם, על פי הדרכה של חכמינו זיכרונם לברכה, ואנחנו לומדים את דבר השם, עוסקים בדבר שמחבר אותנו אל הקודש, אל התואר, אל השלימות, אל הגובה, זה ממלא אותנו ברוממות. וגם בעצם הגמרא היא באמת מעניינת. היא באמת, אם לומדים אותה נכון, אם לומדים אותה בצורה טובה, בצורה כמו שצריך ללמוד, כל אחד, אם לא שיכתיבו לו אחרים איך ללמוד, שהוא ילמד כמו שהוא מתאים לו ללמוד, יפה, הגמרא זה לימוד באמת מעניין מאוד, מרתק ומושך מאוד מאוד. תדעו לכם, חלק מבעלי התשובה שבאו מרוסיה, קירבו אותם על ידי ללמוד גמרא, לימוד גמרא. שם העולים מרוסיה לא לימדו אותם אמונה, לא לימדו אותם דברים אחרים, אני לא אומר שזה הדרך, אבל עשו בדרך הזאת, התקרבו הרבה אנשים להיות שומרי תורה ומצוות. כי הם ראו את החוכמה שבגמרא, והם אוהבים חוכמה, הם מעריכים את זה, אז משך אותם. זאת אומרת, צריכים לאהב את התורה ולאהב את המצוות, ולא לקום בבוקר וחייבים להתפלל, ולקום בבוקר וחייבים ללמוד, וחייבים לעשות את כל הדברים האלה, ולא מרגישים משיכה לזה. אז ברור שבסוף מתרחקים. זה נראה עול גדול. זה מכביד. אבל אם משנים את הגישה, מסתכלים על המצוות כעל רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל. ולכן נרבה להם תורה ומצוות. זאת אומרת, כל מצווה זה עושה לך עוד איזה תענוג, עוד איזה מפגש עם רצון השם, עוד איזה דבר מרומם. וגם להבין את הייחוד של המצוות. אנחנו עושים כל מיני מצוות, לא שמים לב אליהם. איך המצוות האלה בעצם, זה מרים אותנו כל כך גבוה, זה מייחד אותנו, כן? המצוות שבלבוש, מצוות, אנחנו מניחים תפילין, הולכים עם דבר השם על ראשינו, איך אפשר, זה לא מרומם את האדם כשאדם עוסק במצוות הזה שהוא עטוף במצווה, כל הגוף שלו עטוף בתלית, ראשו ורובו, הוא עטוף בתלית, גם בתלית קטן, עטוף כולו במצווה, הוא ממש מהיר מכל הצדדים. להרגיש את ההרגשה הזאת שהקיום המצוות זה משהו כל כך מרומם, זה משהו כל כך ממלא את הנפש. ואז אם החינוך הוא כזה, והגישה כזאת למצוות, אז לא רק שלא התרחקו, עוד רחוקים יבואו ויתקרבו, יגידו, האנשים האלה כל כך מלאים תוכן, מלאי שמחה, מלאי סיפוק, מלאי... זה גם אנחנו רוצים להיות כאלה. ואת זה אנחנו יכולים לעשות בעצמנו. אנחנו, ברוך השם, במדרגה אחרת לגמרי, אנחנו, ברוך השם, אוהבים את המצוות, מקיימים, אבל בזה יש מדרגות. באהבת התורה ובאהבת המצוות אפשר לפתח יותר. ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך. כלומר, הלב אוהב, אבל שיהיה כל הלב אוהב. ודיברת בם בשבתך בביתך, שיהיה לפתח את אהבת התורה, זה כנראה הדבר שאנחנו צריכים בתוכנו, ואז זה יתפשט. בלי שאנחנו נדבר עם אחרים. עצם העובדה שאנחנו, שקבוצת אנשים, בני תורה, הם מתחברים עוד יותר לתורה, ועוד יותר אוהבים, ועוד יותר שמחים, ועוד יותר עושים את המצוות בדבקות, זה מתפשט, בלי שמפרסמים את זה. כי כל ישראל הם מחוברים זה לזה, זה מתפשט בעולם. זה תיקון פנימי. וגם רואים את הדבר הזה, גם אני אומר, אם נגיד אפילו היינו סגורים ואף אחד לא היה רואה מה שאנחנו עושים, ואנחנו סגרנו את עצמנו בתוך הישיבה באופן סודי, עושים, מתקדמים ומתעלים, ואיש לא יודע מזה, זה גם כן פועל. זה פועל, כי החיידקים הרוחניים האלה, הם פורצים כל הגבולות. הם מתפשטים ומדביקים, זה מחלה מדבקת. אבל גם מובן, זה לא, כיוון שאנחנו לא סגורים, אז גם רואים את זה. וזה הדבר שאנחנו יכולים לעשות. כלומר, אנחנו עכשיו מתחזקים מפני שאנחנו מבינים שצריך, הייתי אומר עוד יותר דבר, כשאנחנו פוגשים איזה בעיה, אז אם אנחנו מודעים לבעיה, זאת אומרת שבתוכנו גם יש משהו שהוא צריך תיקון. אדם רואה אצל השני איזה בעיה, זאת אומרת שהוא לא באותו הבעיה, אבל במובן מסוים, בנקודה מאוד מאוד פנימית, וכך אדם צריך תמיד ללמוד. כל מה שהוא רואה, כל מה שהוא פוגש, זה דבר השם שמדבר אליו. יש איזו תופעה כזאת של התרחקות, הקדוש ברוך הוא אומר לו, אתה צריך להתחזק. אתה צריך להתחזק, לא רק אותם אנחנו צריכים לחזק. הם הבעיה, שם הבעיה, אלא אנחנו צריכים עוד יותר להיות חזקים, עוד יותר להיות טובים. ואם אנחנו ככה מסתכלים על כל האירועים, כל הזמן אנחנו מקבלים שיעורים טובים, שיעורים של הדרכה. מכל אירוע שאנחנו פוגשים, אנחנו יכולים ללמוד מזה. אנחנו בדבר הזה הכי טובים כבר, אנחנו יכולים לשפר את עצמנו, וראשי כל, במקום לעבוד על אחרים, אדם צריך לעבוד על עצמו. ואת המעלות צריכים לראות אצל אחרים, ואת התיקונים אצל עצמו. זה, אני חושב, מה שאנחנו יכולים לעשות, חוץ מהדברים האחרים שכמובן הרבנים, תלמידי החכמים, הם צריכים לראות, לא להיות ערים ולראות מה אפשר לעשות. ותופעה כזאת היא גורמת בסופו של דבר לטובה. כי תופעה כזאת היא אומרת, לא מספיק הקשר של הנוער לתורה, וכיוון שלא מספיק, אז זה בא התרחקות. זאת אומרת, הקשר צריך להיות הרבה יותר חזק, הרבה יותר עמוק, הרבה יותר גבוה. נסיים בדבר האחרון, דברי המהר"ל. כתוב שכשיוסף נפגש עם יעקב אבינו, יוסף נפל על צווארי יעקב, ויעקב לא נפל על צווארי יוסף, לא כתוב. חז"ל אומרים שהוא קרא קריאת שמע. אז מה, זה היה זמן קריאת שמע, זאת אומרת, זה היה בדיוק ותיקין. בדיוק בזריחת החמה, 2-3 דקות מזריחת החמה, נקבעה הפגישה בין יעקב ובין יוסף, ויעקב קורא קריאת שמע, אז גם יוסף צריך לקרוא קריאת שמע. אומר המהר"ל, על יוסף הוא לא מדבר, אבל אומר המהר"ל, שכיעקב כל כך שמח, שהוא רואה את יוסף, ומיד הוא ראה צורך, מיד פרצת לו תודה לריבונו של עולם. שהנה הוא זוכה לראות את יוסף, שהוא כל כך הצטער, וחשב שהוא לא יראה אותו יותר, וחשב שהוא ירד אבל שאולה. והנה יוסף בכל כבודו מופיע לפניו, והוא רואה אותו עין בעין, חוץ מזה שהוא שמע מקודם, אבל לראות אותו בפועל, זה כל כך רואה טוב השם שהקדוש ברוך הוא עשה איתו, מוכרח ברגע להתפרץ התודה לריבונו של עולם. והוא קורא שמה ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, אומר שמה ישראל. הוא אמר שמה ישראל, הוא אמר השם אלוקינו, אני לא יודע, רק השם אלוקינו, השם אחד. חז"ל אומרים שכשאדם אומר שמה ישראל, הוא מקבל ישראל אבינו, אחד הפירושים, שמה ישראל. אבל הוא היה בעצמו ישראל, הוא יותר יעקב, כן? אז על כל פנים, הוא עסק בייחוד השם, בלהודות, לראות את ריבונו של עולם. אדם פוגש דבר טוב, דבר שמח, רואה את ריבונו של עולם לפניו. זאת אומרת שבעצם יעקב אבינו, אנחנו לומדים מיעקב אבינו תכונה כזאת טובה, זאת אומרת שכשאדם, כל מה שאדם, כל טוב שאדם רואה, הוא יודע למי באמת צריך להודות על הטוב הזה. זה הרי הכל מכוון על ידי ריבונו של עולם. אין דבר שנעשה מלבד. אז הקדוש ברוך הוא כאן היטיב איתו כל כך טובה גדולה, התודה מתפרצת. כל טוב שאדם פוגש, לדעת למי צריך להודות. יש לפעמים גם לשליח, אבל בעיקר למשלח, לריבונו של עולם. טוב, נזכה ללכת בדרכי האבות.